כן, שלום וברכה. אנחנו היינו בסוף בעצם של ההקדמה הזאת ביחס לאיך התורה שבעל פה מגיעה לפירוש המשנה של הרמב״ם. ומסביר הרמב״ם כך, שבמהדורה הזאת תעמוץ המכבד. ואחר ראיתי לחבר חיבור במשנה דווקא באופן מסוים ורוב סוף דבריי אלה, ואשר הביאני לזה. זאת אומרת, מה גרם לו לחבר פירוש למשנה? ואגב, זה חידוש גדול. זאת אומרת, עד לרמב״ם לא היה כזה דבר שנקרא פירוש למשנה. אחר כך אנחנו יודעים שכבר היה לנו אחרי הרמב״ם גם עוד מרבותינו הראשונים, לקחו לפחות לפי חלק מהסדרים, כן, הרש, הראש, לקחו את סדר זרעים, סדר קודשים, אבל ככה פירוש תמציתי כזה קצר, בשביל מה לעשות את זה? אומר הרמב״ם, לפי שראיתי את תלמוד עושה במשנה מעשה, אי אפשר לשום אדם להשיגו בהיקש לעולם. זאת אומרת, הגמרא, כשהיא מסבירה את המשנה, זה לא דבר אומר הרמב״ם שתוכל להגיע אליו על פי ההיגיון הפשוט. לפי שהוא מביא עיקרים, אומר לך שזו המשנה לביתה באופן כזה וכזה, או שזו המשנה הראשונה חסרה, שהוא כך וכך, או שזו המשנה היא לפלוני ודעתו כך וכך, ועוד, שהוא מוסיף בלשולם חסר מנה מגלה טעמיה. זאת אומרת, אילו האדם הקורא את המשניות היה יכול להבין את המשנה בצורה מדויקת, גם בלי התלמוד, בלי הגמרא, אז לא היה צריך לחבר פירוש למשנה. זאת אומרת, בעצם הפשט הפשוט שמנו מתחילים במשנה, זה מה שנראה מפשט המילים, וזה בעצם מה שכלול בה. אבל, אומר הרמב"ם, אנחנו רואים בגמרא שהרבה פעמים המשנה לא מתפרשת כפשוטה. אם היא לא מתפרשת כפשוטה, זה אומר שבחשבון פשוט של השכל לא היית מגיע להסבר הנכון למשנה. ואז אם כן, אדם שמשנן משניות, עלול להגיע למצב שהוא פשוט טועה באופן מאוד מאוד משמעותי בהסברת הדברים. ולכן, הרמב"ם אומר לנו שהוא ראה לנכון לכתוב את הפירוש הזה, כדי שגם אדם שלומד רק את המשנה, יהיה לו את ההסברה הנכונה בדברי המשנה. וראיתי שאם ישיג זה החיבור מטרה שנובר בכל המשנה, היו בו ארבע תועלות גדולות. זאת אומרת, יהיה בו ארבעה עניינים שהחיבור הזה מועיל. האחת שאנו מודיע פירוש המשנה על האמת וביאור דבריה, כמו שאמרנו, שהדבר הזה של פירוש המשנה האמיתי, זה לא דבר שהוא כל כך פשוט מתוך פשט הדברים, כי אתה אם תשאל גדול שבגונין פירוש הלכה מן המשנה, לא יכול לומר לך בדבר, אלא מזכור תלמוד זאת ההלכה, אומר לך מתן, עד שנעים בדברים, אבא בתלמוד, כן, אפילו אם תיקח תמיד חכם גדול מאוד ותשאל אותו מה הפירוש של המשנה, אז רק אם הוא יודע את הגמרא וזוכר אותה, אז הוא יוכל להגיד את הפירוש האמיתי. ואין ביכולת איש לזכור כל התלמוד. וכל שכן ביות הלכה אחת מן המשנה מתפרש לפעמים בארבעה דפים וחמישה. לפי שנכנסים דברים בתוך דברים וטענות וקושיות ותירוצים, אז אני לא יכול למצוא את מה שתברר פירוש של המשנה, אלא בקיא בעיון. זאת אומרת, קודם כל לזכור את כל מה שכתוב בתלמוד ביחס לפירוש המשנה. אומר הרמב״ם, זה דבר שהוא לא ביכולת בן אדם, אולי אנשים יוצא דופן במיוחד, יכול להיות שכן. אבל גם חכמים גדולים, כמו שהוא מכנה פה את זה, גדול שבגאונים, גם אנשים כאלה לא יצליחו לזכור את כל מה שפרשה הגמרא בכל המשניות. ודבר נוסף, הבנת התמצית העולם מהדיון בגמרא מצריכה יכולת לימודית גבוהה. וזה, אם לא הייתה הלכה אחת מותן שאין ישלם פירושם פסק הדין שלה, אלא משתי מסכתות, או משלוש, כן? זאת אומרת, כשאנחנו אומרים שאם אתה תלמד את הסוגיה בגמרא ותמצא את הדיון, אתה תבין מה שכתוב במשנה, זה בתנאי שההסבר של המשנה הוא באותה גמרא שאתה למדת. אבל לפעמים אותה משנה, כדי להבין את עומק העניין שבמשנה, אתה צריך ללמוד מסכת כזאת, מסכת אחרת, עוד מסכת, כדי להבין את כל העניינים שכתובים במשנה. זה ודאי דבר שבן אדם רגיל לא יוכל לעשות אותו. השנייה, הפסקים. לפי שאני אומר לך אצל פירוש כל הלכה, כדעת מי עושים, כן? המטרה השנייה אומר הרמב״ם פסק הלכה, השלישית, זהו כתב את זה לפני המשנה תורה. זאת אומרת, אשר ברוך שבו ידי חזקה. והשלישית, שיהיה כמבוא למתחיל בעיון. יוסל מזה דרך דיבלוק הדברים מפרשם, וכמי שיקיף כל התלמוד, יסעו לזה מאוד בכל התלמוד. זאת אומרת, הכוונה היא, דרך זה אתה, הפירוש הזה אתה תיכנס לסגנון או לרמה של הדיון התלמודי, וזה כמו מבוא כזה. והרביעית, שיהיה מזכיר למי שכבר למד וידע, ויהיה כל מה שלמד עומד בין עיניו תמיד, יש לו את הדבר סדור על פיו. כן? סיכום, תמצית, כדי לזכור את הדברים. כאשר ציירתי בלו, כן?
אז שרואים שהרמב"ם פירש את המשנה בצורה אחרת, זה לא בא מזה שהוא גם אמר את הגמרא אחרת?
כן, כך באופן פשוט. ככה זה נראה לפי מה שהוא כותב פה, כן. וכאשר ציירתי בנפשי אלה העניינים, אבל שוב צריך לזכור שהשאלה מה הרמב"ם הבין שהמחייב בסוגיית הגמרא זה לא בהכרח מה שאנחנו מבינים. וגם שיש סוגיית הגמרא לא בהכרח שהוא סבר שכל מה שכתוב בסוגיה הוא מחייב באופן חד משמעי במובן של זה הפירוש ותו לא. כן, זה נקודה חשובה. ולכן לפעמים הוא יבאר לא כמו הסוגיה בגמרא, כי הוא בעצם אומר גם סוגיית הגמרא נראה ממנה שזה לא המילה האחרונה בפירוש של מה שכתוב במשנה. וכאשר ציירתי בנפשי אלה העניינים יחסי חיבור אשר רצה ומטרתנו בזה החיבור פירוש המשנה לפי משרש תלמוד וההסתפקות בפירושים הנכונים, כן? זאת אומרת הכוונה הפירושים המתאימים להלכה כנראה, והשמטת הפירושים מתברר ביטולם בתלמוד, כל מיני אפשרויות שהגמרא מעלה והיא דוחה אותם, גילוי הטעמים אשר בגללם נכתבו אותם הדברים. זאת אומרת גם הסברת הסברות והטעמים שבגללם נפלה חוק בין החוקים מקצת המחלוקות דעת מי שעושים לפי מה שבהר התלמוד. ובקש בכל זה קיצור הלשון באופן שלא יסופק על הלומד, כי אין חיבורנו לבונן האבנים אלא הוא לבונן מי שיבין. זה לא מצפה שקירות ילמדו את הפירוש הזה. זה מצפה שבני אדם עם שכל ילמדו ואז זה מספיק. וראיתי שיהיה סדר חיבור כאשר עשו כל הפרשים והוא שיכתוב דברי המשנה עד סוף ההלכה, אחרי נדבר פירוש אותה הלכה כפי מה שיעדנו, אחרי נתחיל בזה ההלכה השנייה וכן עד סוף המשנה, כל אחת שתהיה מבוארת נכתביה ולא נביא בה דברים. זאת אומרת, בפירוש שלי יש דברים שהעתקתי פשוט. אם אני מעתיק את זה, זה בעצם אומר שהפירוש הוא כפשוטו ואין פה מה להוסיף. ודע כי כל מקום שנחלקו בית שמה ובית הלל הלכה כדברי בהלל, חוץ מדברים מדברים של הלכה כבית שמה, ובוטל נלכות מבעד אמר לך שהפרשן, הלכה כבית שמאי. וכן כל משנה סתם שאין מחלוקת בה עושים כדברי לבד מהיוצאים מהכלל, ובוטל נלכות ההוצאות מן הכלל, ומחק איזו המשנה תחויה ואין ההלכה. אולם שאר המחלוקות לא נצחה בהן למחשבה, אלא אומר לך כדעת מי, ואפילו היו חדו רבים לך לך חכמים, והשם ינחה לאמת וחכה לו מבקע, בעזרתו יתעלה. אם כן, מה שאנחנו רואים שמטרת הרמב״ם הייתה עד, כן, אנחנו בעצם למדנו מתוך ההקדמה הזאת את הסברת ההשתלשלות של תורה שבעל פה, כן, כמו שהרמב״ם כותב, עד לפירוש המשנה שלו, שהכל זה המשך של אותה מסורת, מתוך אותה מסירות להבנת העניינים של תורה שבעל פה, כמו שראינו את המעלה או את הסמכות המיוחדת של התלמוד הבבלי בפירוש הדברים. וממילא גם כשאנחנו אחרי התלמוד הבבלי באים ללמוד מה אומרת התורה בהקשר ועניין מסוים, אז אנחנו כפופים לפירוש התלמוד הבבלי, ואנחנו יכולים לומר היום שמהחיבור הזה של הרמב״ם עד לימינו אלה, כן, כל תלמיד חכם אמיתי שיושב ומברר בתורה לאמיתתה של תורה, מכוון לברר את האמת, גם הוא כהמשך לאותה מסורת של תורה שבעל פה, שמסורה בידינו. טוב, אנחנו עכשיו חוזרים לשני הדיונים שאמרנו שהרמב״ם הכניס פה, כדרך אגב, אבל הם דיונים בפני עצמם, כן. כן, הוא ישתנה במשנה תורה, כן, יש. עכשיו, באופן פשוט, מה שנראה זה שאם אנחנו מוצאים במשנה תורה הסבר שונה משאר הראשונים, לפעמים אפשר להיעזר בפירוש המשנה שלו כדי לראות איך הוא הבין, איך הוא הבין את המושגים, איך הוא הבין את המציאות. זה מאוד מסייע להבין את הדברים כמו שהוא הבין. זאת אומרת, בעיקרון, הנקודת מוצא צריכה להיות שלא אמורה להיות סתירה, אבל ייתכן שכן יהיו סתירות, שבסופו של דבר כשהוא כתב את החיבור ההלכתי שלו כמה שנים אחר כך, אז השתנתה דעתו בהקשר של פסיקת ההלכה. דע, אנחנו חוזרים לסימן קטן ו', זה עמוד דוני פה. דע, כי הקדמונים חקרו חקירה נפלאה. אם נזכר, הרמב״ם כותב את העניין הזה בתור דוגמה איך צריך ללמוד דברי חז"ל. הוא מתייחס למה שאמרו חז"ל, אין לו הקדוש ברוך הוא בעולמו חוץ אלא ארבע אמות של הלכה. כן? זאת אומרת, מה שנראה מפה, שכאילו ארבע עמות של הלכה, זה הלימוד העיקרי, כל השאר זה דברים לא משמעותיים. ועכשיו אמרנו לרמב"ם, כן, תמיד דברי חז"ל, נראה לך שיש בהם חידוש, תנסה להעמיק בדברים. אז הנה הוא אומר לנו, הנה בוא נראה לך דוגמה, מה אני מתכוון להעמיק בדברים. דע, כי הקדמונים חקרו חקירה נפלאה, באשר היה להם מן החוכמה וטוב במחשבה. כלומר, קדמונים, הכוונה החכמים הקדמונים, הוא לא מדבר דווקא לחכמי ישראל, חכמי העולם הקדמונים. יכול להיות שגם חלקם גם יהיו חכמי ישראל. והתאמת אצלם שכל דבר נמצא, יש לו בהכרח תכלית אשר בשבילה הייתה מציאותו. כי אין שום דבר שנמצא לבטלה. זאת אומרת, אחרי התבוננות במציאות, הם הגיעו למסקנה של כל דבר שיש במציאות, יש סיבה, יש תכלית. כלומר, לא סיבה במובן, יש סיבה שיוצרת אותו, זה סוגיה אחרת. אלא יש תכלית, הכוונה, יש מטרה במציאותו. אין דבר שנמצא בלי מטרה. כן? הוא בעצם נאמר, אני לא רוצה להגיד פועל, כי יכול להיות שעצם מציאותו מביאה למטרה, אני מחיץ שזה כך, אם נוציא את הדבר הזה מהמציאות, יחסר מהמציאות איזשהו דבר. לא רק את אותו דבר, כן? איזשהו עניין שאותו דבר גורם לאותה תוצאה. זה הכוונה. יש לו תכלית, זאת אומרת, יש מטרה במציאותו, כלומר, יש תוצאה במציאות שנוצרת מאותו דבר. וכאשר יתאמת להם, זה המשפט הכללי. כלומר, דרך אגב, זה לא אקסיומה. הרמב"ם פה אומר, זה חקירה. כלומר, הם התייחסו, הסתכלו על דברים במציאות, והגיעו למסקנה שזה טבע המציאות. יכול להיות שגם היה להם כל מיני חשבונות פילוסופיים מופשטים, שגרמו להם להגיע למסקנה הזאת. מכל מקום, שורה תחתונה של העיון הזה, של המחקר הזה, היה שכל דבר במציאות יש תוצאה שהוא יוצר. אין שום דבר נמצא לבטלה. וכאשר התאמת להם, זה המשפט הכללי, החלו בפירוט כל המציאות לדעת תכלית כל מין מן המינים. כלומר, לדעת מה היוצא, מה התוצאה יוצאת מהמציאות של מין מסוים. וראו, כי כל נמצא מלאכותי, מה המסקנה שלהם מהמחקר הזה כשהם התחילו להיכנס לפרטים? כי כל נמצא מלאכותי, תכליתו ידועה, אין צורך בזה לחקירה. לפי שיוצרו לו יצרנו, אלא אם כן יצקבר נצרה תכליתו בנפשו. זאת אומרת, נמצא מלאכותי, הכוונה, דבר שקיים במציאות כתוצאה מפעולה של אדם. אז הם אמרו, דבר כזה קל להבין מה התכלית שלו. כי הרי אם אדם יצר אותו, הוא מלאכותי, אדם יצר אותו, אז בהכרח יש מטרה שאליה כיוון מי שיצר את אותו דבר. ופשוט אנחנו יכולים לראות מה נשאל את אותו אדם שיצר את זה, מה המטרה, מה התכלית שלך במה שיצרת את אותו דבר. כמשל, אומר שהמסור לא עשה לנו פח, אלא חשר עכשיו יכולה להפריד חיבור, זה העץ. זאת אומרת, הוא רצה, כן, ראה לנגד עיניו את המטרה לחלק חתיכת עץ לחלקים, והוא שאל את עצמו, מה אני אצור, איזה כלי אני אצור כדי להגיע לתוצאה הזאת. ויצרה בנפשו צורת המסור, וניגש לעשות אותו כדי לסר בו. הרי שתכלית המסור, נסר בו. לכן תכלית הקרדום, לחתוך במח, תחבר בבגד ובגד, וכל כך כל הדברים אשר ימצאו מציאות מלאכותית. זאת אומרת, מה שנוצר באופן מלאכותי, קל לנו לדעת מה התכלית, פשוט אנחנו יכולים לברר אצל אותו מי שיצר, מה הייתה התכלית, מה הייתה המטרה בעשיית אותו דבר. אבל מה שהמציאתו המלאכה האלוהית והחוכמה הטבעית, כגון מיני האילנות, מיני הסבים, מיני המחצבים, מיני האבנים, ומיני החיות, כן, פה כבר זה יותר מסובך, כי איך אנחנו, כן, איך אנחנו נפנה מה, אלא יוצר, ולבקש ממנו את ההסבר למה זה נוצר. טוב, זה מבחינתנו דבר שקיים, עכשיו לך תבין מה היה התכלית בכל דבר. אז אומר הרמב״ם, יש משתכליתו מושג בחקירה מועטה, יש משתכליתו נמצאת בחקירה מרובה, דברים שצריך הרבה לחקור כדי להבין את התכלית, זאת אומרת שקצת, ויש מהם שתכליתו דקה ונעלמת. עד שלא תיוודע כלל, אלא אם כן נודע בנבואה, או בכוח ידיעת הנסתרות. כן, כוח ידיעת הנסתרות, מה שנראה זה סוג של השגה אינטואטיבית כזאת, של הדמיון, אבל בחקר המדעית אי אפשר. כלומר, יש דברים ששכל האדם לא מסוגל, גם הוא יהיה הכי מפותח ברמת הפיתוח הסופית שלו, הוא לא יוכל להבין במושגי השכל מה הייתה המטרה של הדבר. אלא מה, יכול להיות שיש כלים אחרים כדי לדעת, כמו נבואה. ואגב, יכול להיות שיש דברים שגם נבואה וגם משהו כזה, ידיעת הנסתרות, מין אינטואיציה כזו, לא מתכוון לרוח הקודש כזו, שאי אפשר להשיג את זה, אי אפשר. זאת אומרת, בכל היכולות המציאות בידינו כבני אדם, לא נצליח להשיג את העניינים האלה. טוב, אז יש שלושת הדברים, כלומר, ביחס לעניינים טבעיים. טוב, עד כאן, אנחנו נעצור פה.